הרב בני לאו.
לכל ספר יש את המילון הפנימי שלו, ולספר משלי יש מילה מאוד ייחודית, המילה פתי, חוזרת פעם אחר פעם בתוך הספר שלנו. בפרק שלנו, פרק ח', הבינו פתאים עורמה וכסילים הבינו לב. המדרש מסביר את המילה פתי ככה, הוא אומר נער, פתי זה נער, שכן בערבית קוראים לנער פתיה. ומי שפותח את מדרש שמות רבה במעדורת אביגדור שנען, יראה איך אביגדור שנען מביא את הביטויים הלשוניים במקור הערבי למילה הזאת פתיה, פתי נער. על פי התרגום הזה וההקשר בכל מקומות שהמילה הזאת מופיעה, בעיקר בספר משלי וטיפה בספר תהילים, מסתבר שמדובר על שלב בהתפתחות הילד, שהופך ממשהו מאוד מאוד תמים, מועד לפיתוי, מורכב, זה אדם כבר בוגר, אדם מניפולטיבי, אדם יותר חשדן, אדם שמסוגל לייצר מניפולציות. כך אומר אצלנו במשלי בפרק אחר, פרק י' ד', פתי יאמין לכל דבר, ערום יבין לאשורו. כל הורה מכיר את השלב הזה שבו ילד מתחיל להבין את התוצאות של המעשים. נכון, בכי, רוגז, נחמדות, מניפולציות ילדותיות המתוקות נורא. ילד יודע להשתמש, גם בגיל מאוד רך, יודע להשתמש בנשק הזה, במניפולציה, כנשק רב עוצמה לנהל עניינים. הוא יודע מתי לבכות ואיפה, הוא יודע מתי להתעצבן, הוא יודע מתי לחייך. זאת מניפולציה של התפתחות. מה זה פתי? זה מישהו שאין לו את המניפולציות האלה. באיזשהו רמה אפשר לומר היום על אנשים עם מוגבלות של שכלית, מוגבלות שכלית והתפתחותית, שזה על המפלס הזה של רמת המניפולציה שהם מסוגלים לעשות. מי שנמצא ממש ברמה עמוקה עמוקה של מוגבלות שכלית והתפתחותית, הוא לא יעשה שום מניפולציות, הוא פשוט יהיה מה שהוא. והפתי הוא הביטוי לדבר הזה, אדם שלא מסוגל להתחכם בפעולות שלו. חלק מתהליך הגדילה וההתפתחות יוצר גם את ההבחנה בין דברים סותרים. פתי, שמאמין לכל דבר, יכול להתקל בסתירות ולא לחוש אותם. הרמב״ם ניסה להגדיר את הפתי כדי להגדיר הגדרה משפטית בהלכות עדות. הוא אומר, מי הם הפתאים? הם אלה שאינם מכירים דברים שסותרים זה את זה. הם לא מבינים ענייני דבר כדרך שמבינים שאר בני אדם. איך מגדירים את זה? מתי הוא אדם כשיר לשיפוט? מתי הוא לא כשיר? מתי הוא עצמאי? מתי הוא תלותי? אומר הרמב״ם, דבר זה לפי מה שיראה הדיין, כי אי אפשר לכוון הדעת בכתב. אומר, הנושא הזה של רמת ההתפתחות, והמושג הזה של מוגבלות שכלית והתפתחותית, היא לא יכולה להיות קטגורית, היא צריכה להיות מאוד מאוד אינדיבידואלית, ומותאמת לאדם, וגם לא קבועה, לא סטטית, אלא דינמית. הרב שמשון רפאל הירש במחצית של המאה ה-19 ניסה לבאר מה זה הפרופיל של האדם הפתי, כך הוא אומר בספר במדבר פרק ו', פתי כמו לפתות קרוב לפתח, פתח, זה מציין את פתיחות הדעת שנתונה בלא מגן להשפעות חיצוניות. הוא מציין את חוסר הניסיון ושיקול הדעת, וגם את חוסר הזהירות בהתנהגות מעשית ומוסרית, כי פתי יאמין לכל דבר. השפה העברית, מאז ימי התנ״ך ועד למאה ה-20, לא ידע להמשיג את אותו מנעד של קשיי תקשורת ברצף של האוטיזם. בעבר, ההתייחסות החברתית לאנשים האלה הייתה תמיד לפי המודל הרפואי. מוגבלות נחשבה לבעיה רפואית, ובהתאם גם היו הפתרונות. טיפול שהתמקד בריפוי ובשיפור האדם כדי שהוא יתאים את עצמו לסביבה. הגישה הרפואית הרווחת טענה שהפער בלמידה וביכולת נובע מפגיעה מוחית אורגנית, ולכן, מה עשו? היו מתייחסים אל התופעה הזאת, אל המוגבלות הזאת, כאל מחלה חשוכת מרפא. ככה עד לאחרונה. עברנו כברת דרך כל כך ארוכה, והיום את הגישה הרפואית מחליפה גישה טיפולית, גישה שמכירה שלאדם יש כוחות, ומחפשת דרך לשלב אדם בתוך החיים מתוך היכולות שלו. כמו כל מעבר של יחס אל אנשים עם מוגבלויות, גם אדם עם מוגבלות על רצף התקשורת, זה לא קורה בבת אחת. אתן לכם דוגמה מאוד יפה, מצאתי בספר שכתב רב רופא, דוקטור אברהם סופר, שם הספר עוסק בענייני רפואה והלכה, נשמת אברהם, והוא מספר שם שהוא ביקש לברר האם ילד פתי מחויב במצוות כמו אדם רגיל, והוא הפנה את השאלה הזאת לאחד מענקי קברניטי התורה של הדור הקודם, הרב יוסף שלום אלישיב, והוא אומר כך, מה בזמננו דוגמה, כן, הוא שאל, מה בזמננו לילד שיש לו דעת קלושה, האם הוא חייב במצוות? ענה לו הרב אלישיב, אם שולחים אותו למכולת עם רשימה של מה שצריכים, והילד מביא את הרשימה לבעל המכולת ולא קורע ולא מאבד את הדרך, אז הבעל מכולת נותן לו את הרשימה, נותן לו עודף, והילד מביא את זה ולא מאבד ולא משבש, אז הכל בסדר, הילד הזה חייב במצוות. ואז שואל הרופא, הרב, את הרב אלישיב, אוקיי, אז הילד הזה יודע להתנהל, מה שנקרא באיזושהי התנהגות חברתית, תרבותית, סבירה של, של התנהגות חיים, מה שנקרא. שואל את הרופא, את הרב, האם ילד כזה יודע מה זה תפילין? זאת אומרת, הוא מנסה לשאול אותו, האם הוא מבין גם במושגים אבסטרקטיים, לא רק כישורי חיים, אלא גם במחשבות חיים. אז הוא שואל אותו, ילד כזה יודע מה זה תפילין? עונה הרב, הרב אלישיב לרופא, אתה כן יודע מה זה תפילין? אבל זאת הערה נפלאה, מכיוון שהרב אלישיב בעצם שולל את הכתרוג הזה, שהוא כתלוג של האדם במושגים שהם אבסטרקטיים. הוא מנסה להגיד, אנחנו בודקים כישורי חיים, ולכל אדם יש את כישרונותיו ואת מחשבותיו. אני בודק האם האדם מסוגל לתפקד במעגל של חיים, ועל פי זה אני קובע את השתלבותו. לפני 500 שנה כבר, היה רב בגרמניה בשם רבי יוסף קולון, המהריק, והוא אמר נורא יפה, מישהו מיושב בדעתו, ומה שהוא אומר נשמע יישוב דעת, והוא לא מבין בענייני העולם כשאר בני אדם, אז דבריו קיימים. זאת אומרת, דבריו קיימים, הכוונה היא, אנחנו מעריכים אותו כשווה מעמד משפטי לכל אחד מהבריות. כי יש מבין מעט, ויש מבין הרבה, יש ממהר להבין כמו גיל 6 או 7, ויש מאחר, ואז הוא אומר שלוש מילים, אין הדעות שוות, אין הדעות שוות. זאת אומרת, ברגע שאתה מוכן להכיר שהמושג של דעת יכול להיות גם מועט וגם מרובה, אין הדעות שוות, רק תבדוק שהאדם הזה שנמצא מולך מסוגל לקחת אחריות, שאתה לא מפיל עליו תיק מעבר למידותיו, מעבר לגבולותיו. הדבר הזה הוא בעצם אומר שהמוציא מחברו עליו הראיה. אדם משולב ובתנאי שאתה יכול לראות אותו כנושא באחריות. זה האתגר הכי גדול שאנחנו מנסים לקרוא את האדם שהוא פתי בהגדרתו, אבל הוא בכל זאת מסוגל כן להבין וכן לעשות, אז אתה מכניס אותו פנימה. רק מישהו באמת נטול כל יכולת מניפולטיבית, שהוא פתי שיאמין לכל דבר, זאת אומרת שברמת ההתקשרות שלו, הוא לא כבן 6-7, אלא כבן 2-3, אתה צריך להגן עליו, אתה צריך לסחוך עליו, והאדם הזה באמת אומר ספר משלי, הוא עומד בקונטרסט אל אותו מניפולטיבי, האדם שיש לו חוכמה.